בעצם עכשיו נמצאים בקטע ש... שהגדליה עוסק בחטא אדם הראשון, ולפני שאני קורא את הגדליה אני רוצה לקרוא פרק ממורה נבוכים, פרק ב', כן, חלק א' פרק ב', ידוע. שמה שהרמב"ם מפרש על חטא אדם הראשון, אני קורא את זה מהמהדורה של שוורץ, כן, במהדורה של שוורץ. איש מלומד הקשה עליי לפני שנים רבות קושייה מופלאה, ראוי לקושיות ובתשובה שהשבנו לפותרה. לפני שאמסור את הקושייה ואת פתרונה אומר, כל המדבר עברית יודע שהשם אלוהים משותף לאלוה, למלאכים ולמושלים, מנהיגי המדינות. כן? אונקלוס הגר עליו השלום יבהיר, כן, הכוונה זה מישהו חשוב, זה נקרא. אונקלוס הגר עליו השלום יבהיר, ונכון מה שיבהיר, שבדבריו והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, שזה יהיה הנושא שעליו הוא ידבר עוד מעט, הכוונה היא למשמעות האחרונה. האחרונה הכוונה מנהיגי המדינות. זאת אומרת, תהיו אנשים חכמים, אנשים חשובים וכדומה. הוא אומר, הוא תהון כרברוויה. כן? ותהיו כאלוהים, הוא מתרגם, הוא תהון כרברוויה, לא תהיו כמו הקדוש ברוך הוא. תהיו כאלוהים, אין הכוונה. כמו כן, דיינים בתחילת מסכת סנהדרין לומדים מזה שכתוב שלוש פעמים אלוהים בפרשה, אז לומדים שניים ו... ואין מבית דין נוטה, אז לומדים שצריך שלושה דיינים. אלוה זה בעצם שם לדיין, או למישהו שיש לו משרה שלטונית, או כוח, או... אצל הרמב״ם זה כנראה גם בעקבות התפיסה כן היוונית, זה גם שם לאדם חכם, מה שהיום אני לא בטוח, שאנחנו כולנו נסכים עליו, שמי שיש לו סמכות או מעמד, אז הוא כנראה גם אדם, אדם חכם. שלטון הפילוסופים, לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, אבל... העובדה היא שזה לא עובד כך, גם אם זה היה טוב וגם אם זה לא היה טוב. אוקיי, לאחר שהקדמנו ששם זה הוא משותף, נתחיל להביא את הקושייה. אמר המקשה, מפשוטו של מקרא נראה שהכוונה הראשונה הייתה שהאדם יהיה כשאר בעלי החיים בלי שכל ובלי מחשבה, ולא יבחין בין טוב לרע. וכאשר המרה את פי האל, גרם לו מריו בהכרח את השלמות הגדולה ביותר לאדם, והיא שתהיה לו הבחנה זאת המצויה בנו, הבחנה בין טוב לרע. הבחנה זאת היא הנכבדה מכל התכונות המצויות לנו, ובעבורה אנו עצמים, עצמים, סובסטנציות, אוקיי. ומפליאו שעונשו על מריו, כן, על המרד של אדם הראשון, העונש הוא שניתנה לו שלמות שלא הייתה לו, והיא השכל. זאת אומרת, לפני החטא הוא לא ידע להבחין בין טוב לרע, ואז אומרים להם שאם תאכלו מעץ הדעת, אז תהיו כאלוהים יודעי טוב ורע. אלוהים, זה הוא הסביר למעלה, מה זה? יודעי טוב ורע, פתאום תדעו לעשות הבחנות מוסריות, תקבלו את השכל המוסרי. איך זה יכול להיות שעונש על חטא מביא לעלייה במדרגה? זאת בעצם השאלה. לכאורה עונש אמור להוריד אותנו במדרגה, אמור לפגוע בנו. איך זה ייתכן שעונש של חטא מביא לעלייה במדרגה? יותר מזה, אני הייתי מוסיף אפילו, אם באמת לפני כן לא ידעו להבחין בין טוב לרע, אז מה החטא? הרי החטא היה, או באים בטענות למישהו שהוא חוטא, אם הוא יודע להבחין בין טוב לרע, והוא עושה את הרע. אבל אם היכולת להבחין בין טוב לרע ניתנה לו רק אחרי החטא, אז באיזה מובן הוא חטא? למה זה חטא בכלל? אוקיי, זו רק שאלה משלימה. אין זה, אלא כדברי האומר, שאיש מן האנשים המרה את פי האל, והפליג בפשעו, ואז שינו צורתו, ועשהו כוכב בשמיים. עוד פעם, אצל הרמב״ם, כוכב בשמיים, כן, שחלים נבדלים, זה איזשהו יצור יותר נעלה, כן, יותר חכם, וכו'. זאת הייתה כוונת הקושיה ומשמעותה, אף כי לא הייתה מנוסחת כך. לא רגיל לקרוא את הרמב״ם במהדורה הזו, זה ממש עברית של היום. כן. טוב, בכל אופן, אז כן, השאלה היא פשוטה, איך זה יכול להיות שמעלה אינטלקטואלית, מוסרית, כמו הבחנה בין טוב לרע, ניתנת לנו רק בגלל שחטאנו. אין הרי יכול להיות דבר כזה. או בוא נגיד, גם את זה אפשר אולי להבין בשתי צורות. אפשר להבין איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא צ'יפר אותנו, כן, בעקבות זה שחתן. מגיע לנו פרס, מגיע לנו עונש. טוב, נסח את זה כך. אוקיי. שמע את תוכן תשובתנו. אמרנו, אתה המעיין ברעיונות העולים ראשונים על דעתך. זה השמצה. זאת אומרת, מי שחושב, את הדבר הראשון שעולה לו בראש הוא בטוח שהוא נכון. והחושב שאתה מבין ספר, שהוא הנחיה לראשונים ולאחרונים, התורה, כן, שהיא הנחיה לראשונים ולאחרונים, אל תחשוב שהדבר הראשון שאתה מבין זה הפירוש האמיתי. בעוברך עליו, באחת משעות הפנאי מן השתייה והמשגל, כמי שעובר על ספר מספרי דברי הימים, או על שיר מן השירים, כן, עוד פעם, שירים, אצל הרמב״ם זה מין משהו נחות כזה, זאת אומרת, כן, זה לקרוא בשעת הפנאי. היום לא תפסים את השירים בצורה כזאת. בדוק ביישוב הדעת והתבונן. הרי אין הדבר כמו שחשבת ברעיון שצץ ראשונה, אלא כמו שיתברר כאשר תתבונן בדברים האלה. כי השכל שאותו השפיע אלוהים על האדם, והיא שלמותו האחרונה, הוא אשר היה לאדם קודם מריו. השכל הזה שהוא תכלית האדם, כי דיברנו על זה הרב קוק והרמב״ם, כן, מה זה בדיוק הצלם אלוקים שבאדם, זה השכל או הרצון, ושזה אולי דומה, בכל זאת זה לא כל כך שונה אחד מהשני. אז שיטת הרמב״ם אבל שהשכל זה בעצם תמצית האנושיות, כן, זה צלם האלוקים שיש באדם. אז הוא אומר, לא ייתכן שהשכל הזה לא היה לאדם לפני החטא, הרי זה מה שנקרא להיות אדם. להיות אדם פירושו להיות בעל שכל. ברור שלפני החטא הוא גם היה אדם, אולי אפילו אדם במדרגה יותר גבוהה. אז איך זה יכול להיות שיחסר לו הדבר שמגדיר את האדם להיות אדם? לכן השכל שאותו השפיע אלוהים על האדם, והיא שלמותו האחרונה, האחרונה הכוונה הגבוהה ביותר, הוא אשר היה לאדם קודם מריו, ובגללו נאמר עליו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. זה ראינו קצת בצלם אבדליה. שזה צלם אלוהים, זה נאמר על האדם קודם אחרת, שהוא בצלם אלוקים ובדמותו. בגללו פנה אליו בדיבור וציווה אותו. כאן הוא רומז למה שאני הערתי קודם. למה בכלל הקדוש ברוך הוא מצווה אחד כזה? הרי אם אין לו יכולת להבחין בין טוב לרע, אין לו את השכל, הוא לא בר ציווי. כן? זה רב חיים ויטל, פעם דיברנו עליו, ששואל למה התורה לא מצווה על תיקון המידות, אז רב חיים ויטל אומר שמה שמי שלא מבין שצריך לתקן את מידותיו, אז הוא לא בר ציווי בכלל. לא בן אדם. התורה מדברת עם בני אדם. מי שלא בן אדם, אין מה לדבר איתו. אתה צריך להיות בר קיבול ציווי כדי שאפשר יהיה לצוות עליך. ולכן התנאי הוא שיהיה לך שכל, שיהיה לך יכולת להבחין בין טוב לרע. כן? ילדים או שוטה או חרש, כן, שהיה אז שוטה גם כן. חסרי דעת זה אנשים שלא מצווים עליהם. כי אין להם את היכולת להבחין בין טוב לרע. ובגללו פנה לו בדיבור וציווה אותו, כמו שאמר, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ואין ציווי לבהמות, ולא למי שאין לו שכל, בשכל הוא מבחין בין אמת ושקר. וזה, השכל, היה מצוי בו שלם וגמור, עוד לפני החטא. ואילו מגונה ויפה, הם מן המפורסמות, ולא מן המושכלות. שהרי אין אומרים השמיים כדוריים יפה, והארץ שטוחה מגונה. אנחנו לא שופטים טענות כמו השמיים הם כדוריים, או כמו הארץ שטוחה במינוח של מגונה או יפה, או ראוי, כן, לא יפה אסתטית, אלא כן, ראוי ומגונה. אלא אומרים אמת ושקר. במילים אחרות אלה טענות עובדה. טענות עובדה נשפטות במונחים של אמת או שקר. אוקיי? לעומת זאת, ציווי, או כן, טוב, תכף נראה, גם בלשוננו אנו אומרים על הנכון והכוזב, אמת ושקר, ועל היפה והמגונה, טוב ורע. והנה בשכל מכיר האדם את האמת מן השקר, וכן הוא בכל הדברים המושכלים. כן, כל הדברים המושכלים נשפטים במונחי אמת ושקר, והשכל הוא זה שאחראי על הפעילות הזאת, של הבחנה בין אמת ושקר. להבדיל מההבחנה של טוב ורע, זה בעצם מה שהוא רוצה לטעון. ההבחנה בין אמת ושקר הייתה לאדם עוד קודם, כי זה תבנית האדם, זה צלם אלוקים שלו. מה שנכנס אליו אחרי החטא זה ההבחנה בין טוב לרע, שזה לא מושכלות, אלא לפי הגדרתו מפורות. כאשר היה אדם הראשון במצבו השלם הגמור ביותר, הרי חרף טבע בריאתו ומושכלותיו, אשר בגללם נאמר עליו ותחסרהו מעט מאלוהים, לא היה לו בכלל כוח המיועד לעסוק במפורסמות. זה לא היה לו לפני החטא. הוא לא השיג אפילו את הברור ביותר בין המפורסמות לגנאי, והוא חשיפת הערווה. כן, ללכת עירום. ודבר זה לא היה מגונה בעיניו, והוא לא השיג את הגנאי שבו. וכאשר ימרה את פי האל ונטה לעבר תאוותיו הדמיוניות ותענוגות תחושיו הגופניים, שהוא אכל מעץ הדעת, כפי שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, זה לא עונה מהשכל, זה עונה מהעיניים, מהתאווה. אוקיי? בעצם זה, הוא נפעל לא על ידי השכל, שהיה לו שכל, אבל מה שהפעיל אותו שם זה לא היה השכל, נענש בכך שנשללה ממנו את ההשגה שכלית. העונש הוא לא שנוסף לו היכול, נוספה לו היכולת להבחין בין, תכף נראה, בין טוב לרע מוסרי נגיד, אלא נשללה ממנו ההשגה השכלית. קודם הוא אמר שנוסף לו היכולת להבחין בין המגונה לראוי. אז מה נשלל? לכן הוא ימרה את הצו אשר נצטווה מפאת שכלו, ותהי לו השגת המפורסמות. זאת אומרת, כשהוא חטא והלך אחרי המפורסמות או התאוות או המימדים הלא שכליים שלו ונטש את מה שהמימד השכלי אמר לו שצריך לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, העונש היה שזה מיטל ממנו ונכנס לתוכו ההליכה אחרי המפורסמות, הוא נהיה יודעי טוב ורע. אני אסביר עוד.
מפורסמות זה משהו שהוא לומד תוך כדי? זאת אומרת, זה משהו שנרכש?
מפורסמות לכאורה בתרגום המילולי, מפורסמות זה קונבנציות. מפורסמות, כל האנשים יודעים, זה מוסכם בינינו שזה מה שראוי וזה מה שמגונה, זה קונבנציות, ככה לפחות נדמה לי הפירוש המילולי. הוא נשתקע בציון הדברים כמגונים או כיפים במקום לעסוק בשאלה של אמת או שקר. אותה שעה ידע את ערכו של מה שעבד לו ושממנו נתערטל ולאיזה מצב הגיע, לכאמר והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ולא נאמר יודעי שקר ואמת או משיגי שקר ואמת. לגבי ההכרחי, אין טוב ורע כלל, אלא יש שקר ואמת. זהו. לגבי דברים שהם יחסיים, קונבנציה, ההכרחי הכוונה האובייקטיבי. זאת אומרת, לא מוסכמה, לא קונבנציה, אלא משהו הכרחי. אז זה נשפט במונחים של אמת ושקר. הקונבנציות זה הטוב ורע, או המגונה והראוי. התבונן במה שנאמר, ותיפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. לא נאמר ותיפקחנה עיני שניהם ויראו, אלא וידעו. כי מה שראה קודם הוא מה שראה אחרי כן, הוא ראה קודם את מה שהוא ראה עכשיו, אין, לא השתנה משהו בראייה שלו, לא היה לו מעטה על העין והוא שר, כן? אלא שבא לו מצב אחר בו חשב למגונה את אשר לא חשב למגונה קודם, למשל שהוא הולך הרום. אוקיי? טוב, אחרי זה עוד הגניר אני רוצה קצת להסביר מה הוא מתכוון כאן. בתפיסה הפשוטה, אמם הזה תמוע מאוד. הוא תמוע מאוד, וככה רבים מתקשים בדברים האלה, זה רמב"ם מאוד ידוע הפרק הזה, כי בעצם נראה מהרמב"ם שהשיפוט בין טוב לרע הוא קונבנציה. והשכל עוסק רק בעובדות, זאת אומרת, בדברים שהם אמת או שקר, לא במונחים של טוב ורע. טוב ורע זה כמו ראוי ומגונה, זה קונבנציות. כן, מוסכמות. עכשיו, זאת תפיסה שאחרון שהייתי מצפה לה להחזיק בתפיסה כזאת זה הרמב״ם. האובייקטיביסט הגדול שלא מוכן בכלל לראות אפשרויות שונות. הכל אצלו אמת ושקר. מה, לרצוח שזה רע זה דבר, זה קונבנציה? או לגנוב שזה רע, זה רק מוסכמה, זה לא משהו שבאמת רע. אם תהיה חברה שתסכים שאפשר לרצוח, אז יהיה בסדר לרצוח. זאת אומרת, זה רק שאלה של מוסכמה חברתית. זה ממש כתפיסתם של אחרוני הרלטיביסטים, כן, היחסיים האלה, שאומרים שבעצם אין שום דבר במוסר, או גם הקשרים אחרים, אלא זה הכל מוסכמות חברתיות. וגם את המחויבות המוסרית תופסים כ... כפשוט הענות לחוקי החברה שבה אתה חי. זה הכל. לא, לא שיש בה דבר מצד עצמו איזשהו טוב או רע במובן אובייקטיבי כלשהו. כן? נגיד, לפי, דיברנו על זה, כשדיברנו על המוסר, לא, אולי לא השנה, לא זוכר כבר, אולי שנה שעברה, עשינו את הסדרה על מוסר בשנה שעברה, אני חושב. אז דיברנו על משפטי נירנברג, למשל, כן? על זה שטבעו אנשים על זה שהם צייתו לחוקים. עכשיו, לפי התפיסה שטוב ורע זה מפורסמות, זאת אומרת, זה קונבנציה, זה לא רלוונטי בכלל תביעה מהסוג הזה. כי הקונבנציה באותו מקום הייתה להרוג יהודים, או
לקחת את
הרכושם.
זה לא נכון להרוג. זה לא מוסכמה חברתית להרוג.
בדיוק, אני אומר, אני שואל כאן. זאת אומרת, אני אומר, לפי הרמב״ם לכאורה, זה מה שיוצא, שבעצם הטוב והרע זה עניין של מוסכמה. אז בסדר, אז בגרמניה הנאצית המוסכמה הייתה שאפשר או צריך אפילו להרוג יהודים. אז מה רצו מהם? למה שפטו אותם? כל מה שהתחדש שם במשפטי נירנברג, זה כל הרעיון הזה שאומר שזה שיש מוסכמה חברתית באזור שלך, זה לא פותר אותך מאחריות. אחרי זה זה הורחב גם לפקודות בלתי חוקיות בעליל ודגל שחור, כל העניינים האחרים. זה בעצם אומר, גם אם בסביבה שלך
לא
נראה...
לא רק שזה לא פותר אותך מאחריות, זאת אומרת שיש משהו אובייקטיבי.
כן. לא פותר אותך מאחריות, כי יש משהו מעבר למוסכמה שהוא מחייב את כל באי העולם, בלי קשר אם מסכימים או לא מסכימים, ובאיזה חברה אתה חי ובאיזה חברה אתה לא חי. יש תביעות מעצם היותך בן אנוש, זה בכלל לא משנה איזה חברה אתה חי ומה מוסכם שם ומה לא מוסכם שם. עכשיו, לפי התפיסה לכאורה שעולה פה ברמב״ם, שהכל זה עניין קונבנציונלי, זאת אומרת, זה עניין של מוסכמה, אין לכל זה מקום. זאת אומרת, זה... עכשיו, יש מלא מקומות שרואים ברמב״ם שזה לא ככה. חוץ מזה שזה לא הגיוני גם, אבל הרבה מאוד מקומות רואים שזה לא כך. עכשיו צריך לשים לב טוב שמה שהרמב״ם מדבר כאן, כשהוא מביא דוגמאות לראוי ולמגונה, הדוגמאות שלו זה ללכת עירום. עכשיו ללכת עירום זה לא מגונה באותו מובן שרצח הוא מגונה. זה מה שהרמב״ם רוצה לטעון לדעתי. מה שהרמב״ם רוצה, הוא לא מדבר פה על המוסר בכלל. טוב ורע במשמעות של מוסר, אצל הרמב״ם זה אמת ושקר. זה אמת שאסור לרצוח, וזה שקר שמותר לרצוח. או כנראה לגנוב, להקות, לא משנה, כל העבירות המוסריות. אצל הרמב״ם זה אגף של אמת ושקר, זה בכלל לא, לא על זה לא מדבר כאן בכלל. המושגים טוב ורע משמשים כאן, לפחות בהקשר הזה, לראוי ומגונה. ראוי ומגונה, הכוונה לפי הנימוס המקובל. זאת אומרת, בחברה המקובלת לובשים בגדים. אז מקובל לא ללכת בלי בגדים. אז מה זה? אבל אם הייתה חברה שבה לא הייתה שום בעיה, וזה היה מפריע לאף אחד, אולי באמת לא הייתה בזה שום בעיה. אפשר ללכת גם בלי בגדים.
איך זה מסתדר עם המילים, ואיתם כאלוקים יודעי טוב ורע? אלוהים יודע מה טוב ורע?
אנשים חשובים.
לא, אבל זה לא נכון. הוא
יקדים.
הקונבנציה זה לא...
לא, הוא יקדים. הוא יקדים שאלוהים זה לא...
בסדר, רגע, אבל זה לא אנשים חשובים. שפוק חזי מה היה מדבר. זה לא חשובים.
אוקיי, אני... שנייה, אני אתייחס להערה הזאת. בסדר? אז בעצם הטענה של הרמב״ם פה לא עוסקת בכלל במוסר. שנייה, אני חוזר. הטענה של הרמב״ם לא עוסקת בכלל במוסר. היא עוסקת בנימוסים והליכות. או אולי זו מילה נמוכה מדי. לא מדבר על להחזיק את המזלג ביד שמאל ואת הסכין ביד ימין, אלא לא ללכת עירום. זה משהו קצת יותר אולי יסודי מאשר צוע בצד שמאל או בצד ימין, או איך להחזיק את הסכין ואת המזלג, או איך לסדר אותם סביב הצלחת. לא נימוסים במובן של חנה בבלי. אבל כן, במובן שזה, יש חלק מהנורמות הנהוגות בחברה, עוד שנייה אחת, חלק מהנורמות הנהוגות בחברה שהן באמת לא, אין להם איזשהו מימד אובייקטיבי, אלא זה המוסכמה החברתית. עכשיו, רצית להגיד?
מאיפה בא המוסכמה? אדם הראשון, אין לו חברה
שצריך
ללמוד ממנה את המוסכמה.
אז פה, עוד שנייה אחת, אולי אני גם לזה אזקק עכשיו ביחד, לשתי השאלות האלה. בדיוק זה הנקודה. זאת אומרת, תראו, אם אנחנו מדברים על לסדר את הסכין ואת המזלג בשני הצדדים של הצלחת, חנה בבלי, אז פה באמת, עוד סתם נימוסים והליכות. אז מה זה והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע? מה, חנה בבלי כזה איש חשוב שהיא יודעת טוב ורע משהו שאנחנו לא יודעים? כן? אותו דבר, כן, מה שאתה שאלת, בהיעדר חברה, מאיפה באו מוסכמות? יש פה משהו שהוא... תרטדסטרי, אם אתה אומר שזאת קונבנציה, קונבנציה של מי? אם הם לא ידעו על זה, הם האנשים היחידים שחיים. אז מי בדיוק אחראי על הקונבנציה הזאת אם לא הם? אוקיי? אני חושב שבאמת יש פה דרגת ביניים. בין חנה בבלי לבין המוסר, כן, רצח, גניבה וזר לסולת וכדומה. משהו באמצע. כי לא ללכת עירום בתקופה שלנו היום, זה לא אותו דבר כמו לא לסדר את הסכין ואת המזלג בצד המקובל. אוקיי? למרות שלכאורה שניהם קונבנציות. יש דברים שבהינתן הקונבנציה, אחרי שיש קונבנציה, רק אחרי שיש קונבנציה, אבל אחרי שיש קונבנציה יש בזה באמת משהו מגונה. בנסיבות הקיימות כרגע, אולי אם הנסיבות היו אחרות, זה היה אחרת. בלרצוח זה לא שייך. לרצוח אסור בכל מקרה, לא משנה מה הנסיבות. אבל יש דברים שבהינתן הנסיבות, הם הופכים לבאמת מגונים. לא רק חריגים, אתה לא ממלא את ההסכמים. זה באמת מגונה בנסיבות האלה. על זה הרמב"ם מדבר. ללכת עירום. לעומת זאת, לסדר את השכן הבבלי, זה עניין של קונבנציה, ואתה יכול לא לעשות את הקונבנציה, אין בזה שום גדולה להכיר את הקונבנציות, או לא להכיר את הקונבנציות, לא צריך להיות כאלוהים כדי להבין את המגונה והראוי במובן של חנה בבלי. כן צריך להיות כאלוהים, ועכשיו אני אומר, זה אולי באמת, ההערה שלך עוררה אותי לחשוב, שאולי באמת אלוהים זה לא האנשים החכמים, אלא האנשים השולטים, בעלי הכוח, כי הם אלה שקובעים את המוסכמות, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אם הייתי מבין שיש בזה איזושהי חוכמה, אז אני נזקק להגיד שהאלוהים זה לא רק האיש עם המשרה, אלא גם האיש עם החוכמה, האיש הגדול יותר, אוקיי? אבל עכשיו, לפי הפירוש הזה, אולי לא חייבים להגיד, אולי כן, אני לא יודע, כי יש בפילוסופיה היוונית איזו תפיסה שהמושל הוא פילוסוף, כן? אבל עכשיו זה כבר פחות משמעותי, זאת אומרת, כי בעצם אתה צריך, מי אחראי על הקונבנציות? מי קובע את הנורמות המחייבות? האלוהים, דיינים, השליטים, זאת אומרת, האנשים החשובים, אז והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, כן? אתם יודעים, מבינים בדיוק כמוהם את מה נכון לעשות במובן של מגונה וראוי, אוקיי? עכשיו, נכון שיש עדיין את ההערה שלך, זה לא עד הסוף עונה על ההערה שלך, כי עדיין זה הכל בהינתן מצב, כן? זה, אבל שם כשהם היו שני אנשים היחידים מצב. זאת אומרת, ההערה שלך זה עונה, אבל ההערה שלך זה לא עונה, או רק מכה אותה קצת, אבל לא עונה לגמרי. נדמה לי שיכול להיות שיש פה עוד ניואנס, רביעי, וזה צריך קצת להגדיר יותר טוב את הניואנסים האלה, אני לא נכנס עכשיו לכל הרמה הפילוסופית למושגים, אבל אני מצביע על זה שיש פה כמה וכמה קטגוריות חוץ מהאחת הפשוטה של טוב ורע. חוץ מהפשוטה של טוב ורע, יש טוב ורע אובייקטיבי, יש חנה בבלי, שזה לגמרי קונבנציונלי, אין לזה שום משמעות בהיעדר חברה, זה לא מעניין. יש את המגונה והראוי שהרמב"ם מדבר עליו, שאמרתי קודם, זאת קטגוריית ביניים, שאומרת שבהינתן מצב נתון, זה באמת מגונה או ראוי, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק, הוא תלוי בקונבנציה, אבל אחרי שיש את הקונבנציה, זה כבר מאוד חשוב, כן, כמו נסיעה, בצד שמאל של הכביש, אם תלכו למדינה שבה נוסעים בצד שמאל, באנגליה, ותיסעו בצד ימין, רק עברתם על קונבנציה. אבל אתם מסכנים את החיים, כי בהינתן המצב הזה, אתם עושים עבירה חמורה ביותר. למרות שאפשר להגדיר קונבנציה הפוכה, ולא היה בזה שום בעיה. כן. זה נקודה, זה קטגוריה שלישית. אולי יש גם קטגוריה רביעית. יש מצב שבן אדם פתאום חש מהי הקונבנציה שראוי לקבוע. מניואנס שקשה קצת להגדיר אותו. ואת גם אם אני נמצא לבד על פני העולם, אדם וחווה נמצאים לבד בעולם, אבל הם מבינים שבחברה אנושית איכשהו אמורים לחסות את העירום באיזושהי צורה. זה לא מגונה, זה לא טוב ורק כמו רצח או גניבה, זה עדיין לא שם. אבל זה קצת יותר אולי ממה שהוא רק תלוי קונבנציה, שבהיעדר קונבנציה אין פה כלום. יש
ארבע על
ה... בדיוק. יש ארבע. זה בעצם בין האמצעי לראשון. כן, זה... לכן זה...
אבל אז חשופים לבעיה של למה השכל שלו לא הביא אותו לקבוע את הקונבנציה הזאת.
רגע, זה בשם העונייה יודעי טוב ורע,
רק שהוא חטא.
אבל רגע, אולי אתם לוקחים אותי כל פעם צעד אחד הלאה, אבל זה בסדר גמור, כי זה בדיוק הניתוח. אז מה היה לפני החטא? לפני החטא הם לא הבינו את המגונה והנכון. למה? כי באמת יכול להיות שהדרגה הרביעית הזאת שהגדרתי בסוף היא לא נכונה, אין באמת דרגה. אנחנו במצבנו היום, כשאנחנו אחרי החטא, אנחנו מבינים שאיכשהו באיזשהו מובן, גם בחוף נודיסטים, בכל זאת מן הראוי לחסות משהו. למרות ששם הקונבנציה היא שאפשר ללכת בלי כלום. בסדר? אבל זה עוד פעם, זה הכל בגלל שאנחנו כבר אחרי החטא, וירדנו מהמדרגה שבה אנחנו בעצם מדישים לכל הקונבנציות האלה, ואפשר היה לעשות גם את זה אחרת. והדרגה הרביעית הזאת שניסיתי להגדיר אותה שם, לא בכדי לא הצלחתי להגדיר אותה. לא הצלחתי להגדיר אותה כי היא באמת לא אמיתית, היא לא נמצאת בשכל. אין דבר כזה באמת בשכל. למרות שבתחושה אני חושב שהיום אנחנו כן יכולים לחוש שיש דבר כזה, אבל התחושה הזאת היא ירידה. ירידה, כי אנחנו, כי אנחנו כבר פה, אין מה לעשות, אבל זאת ירידה, כי אנחנו כבר לא עובדים רק עם השכל, אנחנו כבר עובדים גם עם הדברים היחסיים, ההסכמים, אז זאת ירידה, זאת הידרדרות, זה מה שהרמב"ם מתכוון לומר. הוא לא מדבר על טוב ורע. אני אביא אולי דוגמה שגם פעם הבאתי אותה, אם אתם זוכרים, דיברנו פעם, כן, זה משהו שככה הרבה שנים ככה מלווה אותי, מה הכישרון המוזיקלי של באך? דיברנו על זה פעם. למה באך יותר מוכשר במוזיקה ממני? גם אני יכול לכתוב מוזיקה, שאף אחד מכם כמובן לא יאהב אותה, אין לי שום כישרון לזה, אבל אני יכול לייצר סוג יצורים מסוים, אם אני אוכל לתכנת אותם לגמרי, שמבחינתם זאת תהיה המוזיקה האופטימלית. תיאורטית. יש סוג כזה של יצורים, אין בעיה, תארגנו את המבנה המוחי, את הקליטה, כן, את מערכת האודיו של היצור הזה, וזה יהיה, מבחינתו היצירה שלי תהיה מושלמת. אלא מה? באך בסך הכל קולע, הוא מושלם על היצורים שבמקרה גם קיימים, זה הכל. אבל כל אחד בעצם היצירה שלו תהיה מושלמת ביחס לאיזשהו סוג של יצורים תיאורטיים. אז האם באך באמת יותר מוכשר? או שזה רק מקרה? במקרה, למציאות הזאת הוא יצא המוכשר, ולכן הוא ידוע כמלחין גאוני, ואני לעומת זאת יתרה מזלי, והקדוש ברוך הוא לא ברא אנשים עם מערכת אודיו כזאת שנורא נהנים מהיצירות שלי, אז לכן אני לא נחשב גאון מוזיקלי. כן? אז אמרתי שאני חושב שבך הוא באמת גאון, אובייקטיבית, יותר גאון ממני. שזה לא רבות הגדולה. אבל, אוקיי, אומרים שהוא היה באמת גאון בהגדרה לגמרי אובייקטיבית, זאת אומרת, לא יותר ממני, אלא פתולוגיה. ככה אומרים המבינים, אני לא יודע. גדל אשר בך וכו'. אז הטענה ש... אני חושב שאמרתי את זה אז. אם אתה, זה הרי תמיד תלוי בסדר העבודה, ברור שאם אתה קודם יורה את החץ ואחרי זה מצייר את העיגול, אתה תמיד תהיה קלעי מושלם. אם העיגול הוא בידך, אז אתה קלעי מושלם. אבל באך לא עשה, באך לא מייצר יצירות באוויר, ואופ, הוא מגלה שכל האנשים פה בדיוק בנויים באופן הזה שהיצירות האלה מושלמות מבחינתם. נכון? זה לא עבד ככה. אלא מה? הוא מבין טוב איך בנויה תודעת האודיו של האנשים, ומצליח להתאים, בדיוק, ומצליח להתאים מראש, לא אחרי זה לצייר עיגול, אלא מצליח להתאים מראש יצירה מושלמת לאוזן כפי שהיא קיימת, או לאוזן ולכל מערכת האודיו, כן, זה לא...
הוא כותב את המשוואות של הציפור.
בדיוק.
הוא הקלעי
אמיתי. בדיוק. עכשיו, זה גאוניות, את זה אני לא יודע לעשות. ברור שאני יודע לעשות משהו שאם יהיה בידי, אני אוכל לייצר פעמים שמבחינתם שלם, תודה רבה. זה כל אחד יכול לעשות, זה בהגדרה. היכולת היא לעשות את זה הפוך. לא לייצר את היצורים, היצורים נתונים, בוא תייצר את היצירה. עכשיו, את זה אני לא יודע לעשות. אני מניח שגם אם היו פה היצורים האלה שהיו מייצרים, אני לא הייתי מצליח לקלוע אליהם, כי אלא אם כן זה היה מקרה. זאת, הייתי מייצר משהו, זה במקרה, היה נורא מתאים להם, אבל לא הייתי יודע לכוון לשנייה שלהם, ומתוך זה לייצר את היצירה המושלמת. זאת אומרת שיש משהו אובייקטיבי בגאוניות של באך. למרות, שנייה אחת, למרות שזה תלוי מצב. זאת אומרת, אם האנשים היו בנויים אחרת, אז הוא פשוט לא היה גאון. הוא היה סתם טמבל, אם הוא היה כותב את אותם יצירות עצמם. זאת אומרת שיש פה גאוניות אמיתית, למרות שהיא תלוית נסיבות. אתם מבינים את האנלוגיה. אני מדבר עכשיו על טוב ורע, אז אני אומר ככה, מה ההבדל בין חנה בבלי למגונה ולראוי של הרמב״ם? והמגונה והראוי של הרמב״ם, להבדיל מהמגונה והראוי של חנה בבלי, זה שבהינתן נסיבות נתונות, אנשים עם קונבנציה שאסור ללכת עירומים או משהו כזה, עכשיו כשאתה לא הולך עירום, אתה באמת עושה משהו שהוא בסדר. או כשאתה כן הולך עירום, אתה באמת עושה משהו שהוא לא בסדר. למרות שזה תלוי קונבנציה. זאת אומרת, אם הייתה חברה אחרת, קונבנציה אחרת, שום דבר, אתה עושה מה שאתה רוצה. זה לא, אין בזה שום רבות לפה או לשם. אבל בהינתן המצב הנתון הזה, אז באמת לא נכון ללכת עירום. להבדיל מסכין למזלג בצד ההפוך. אוקיי? אז זאת אומרת שיש הרבה דברים שלמרות שהם תלויי נסיבות, והנסיבות הן שרירותיות, יכולו להיות לגמרי אחרות, בהינתן הנסיבות האלה, יש נכון ולא נכון. ואנחנו הרבה פעמים, אגב, טועים בזה שאנחנו לא שמים לב לנקודה הזאת, אנחנו חושבים שאם משהו הוא תלוי נסיבות, אז הוא שרירותי. הרבה פעמים יש מצב של ההתאמה של ההחלטה שלך לנסיבות. הנסיבות הן שרירותיות, וכל נסיבות אחרות יכתיבו החלטה אחרת. אבל בנסיבות הנתונות האלה יש החלטה נכונה אחת. ובשביל לקבל אותה, אתה צריך להיות איש חכם, גדול, אומן גדול, לא משנה, תלוי בתחום, או יודע טוב ורע גדול, כן? מין כזה, שיודע להבין מה טוב ומה רע, אוקיי? אבל כיוון שלא הייתה סביבה, הם היו רק שניהם, אז בעצם, אם הייתה סביבה והייתה קונבנציה כזאת, אז גם לפני החטא הוא היה, אני כאן אגנה לך, אז גם לפני החטא הם היו הולכים עם בגדים. כי אם יש להם אמת ושקר בראש, השכל הרי קיים להם, אז הם היו מבינים שבנסיבות הנתונות ההן, לא נכון ללכת בלי בגדים. אבל לא הייתה סביבה מסביבם. אז בעצם, זה באמת לא נכון. ראוי ומגונה, התכוונתי. לא, אז אני אומר, ראוי ומגונה בהינתן הנסיבות, זה כבר אמת ושקר. לכן אני אומר, אבל כיוון שלא היו נסיבות, אז למעשה לפני החטא הם בכלל לא הרגישו את זה שהם הולכים מרומים. למה? כי באמת כשאין נסיבות אז אין עם זה שום בעיה. מה קרה אחרי החטא? אחרי החטא נכנסה להם תחושה, למרות שהם עדיין היו לבד, אבל פתאום נכנסה להם איזושהי תחושה שזה לא בסדר ללכת עירום. הם התרימו בטט, כן? את הקונבנציה שעתידה להיווצר באנושות שתצא מהם אחר כך. עכשיו זאת ירידה, שזה בעצם אומר שהם הונעו בעין מתוך מוטיבציות לא שכליות תאורות, אלא התחיל להיווצר אצלם המימד הקונבנציונלי, המימד הנמוך יותר של האדם, לא המימד השכלי, ולכן זאת ירידה.
מגדיל אותם.
כן, שהוא גורם להם לעשות דברים מיותרים, או לא הכרחיים, לא נצרכים, להיות מוטרדים מדברים שלא אמורים להטריד אותם. זה לא רע להיות מוטרד מדבר, זה סתם מיותר, אבל אדם שכלי טהור, האדם המושלם של הרמב״ם, לא עושה דברים מיותרים. הם לא דברים רעים, אבל הם מיותרים. מה אתה מוטרד מזה שאין לך בגדים? אז מה? אין פה אף אחד, אין קונבנציה כזאת. אז זה אומר שהידרדרת. זה אומר שמשהו מתוך מה שמניע אותך זה לא רק שכל. זה לא רק אמת ושקר. ובמובן הזה זאת הידרדרות.
איך הם חטאו בכלל אם הייתה להם רק קטגוריה של אמת ושקר?
מה?
איך הם חטאו בכלל? הייתה להם רק קטגוריה של אמת ושקר. איך יש כאן
אפשרות
לחטוא בכלל?
טוב, זה דיון אחר, שהאמת שצריך לראות את נפש החיים בשבילו, כי אני חושב שהוא משלים את התמונה שהרמב"ם מציע כאן. יש בנפש החיים גם פרשנות לחטא אדם הראשון. הטענה בעצם היא שברגע שיש לך יצרים, יכול להיות שאתה לא תנהג על פי השכל. זאת אומרת, את היכולת לחטוא הייתה לאדם הראשון לפני החטא, אחרת באמת אין מענה לשאלה הזאת. חייב להיות שהוא היה בר חטא, זאת אומרת שהוא היה שייך בחטא, למרות שהוא היה אדם שכלי לגמרי.
בחירה חופשית הייתה לו.
כן, לא בחירה חופשית, אלא בחירה, אתה יודע, יש פעם ראיתי נדמה לי ברמח"ל או באיזשהו מקום, שגם למהלכים יש בחירה חופשית, אלא מה, שזה כל כך ברור, הם תמיד בוחרים בטוב פשוט, זה הכל. אבל אצל האדם הראשון זה לא היה ככה, אלא היה, לא רק שהייתה לו אופציה תיאורטית לבחור בשתי אפשרויות, הייתה לו אפשרות פרקטית לחתור, עובדה שזה קרה, כן? איך זה קרה? כי הנחש, שזה יצר הרע, החטיא אותו, פיתה אותו, את אשתו, לא משנה, מבחוץ, וגרם לו באיזשהו מובן לחטוא. מה קרה כשאתה נהיה יודע טוב הרע?
הוא ידע שעושה
משהו לא טוב, הוא לא הצליח להשליט את השכל על... כן, אבל הוא הבין מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, הוא היה איש שכלי לגמרי. לא, אתה מבין, הוא היה איש שכלי לגמרי, זה כמו חוויית החטא של אדם בימינו. בדרך כלל אדם בימינו שחוטא יודע שהוא חוטא. הוא רק לא עומד בזה, היצר לוקח אותו. אז מבחינת השכל הוא הבין שמה שהוא עושה זה לא בסדר. רק היצר, הנחש, שעמד מבחוץ, לקח אותו. מה קרה החטא? אחרי החטא, הוא עצמו החליט לעשות דברים אחרים, לא בגלל יצר. הוא עצמו החליט לעשות משהו שהוא לא על פי השכל. זה פאזה אחרת. הוא לא היה אדם מושלם גם קודם, יצר יכול היה להחטיא אותו. אבל הוא היה יודע שזה לא נכון כשהוא עושה את זה. הוא יודע מה האמת ומה השקר, זה לא מתערבב אצלו. אוקיי? אבל אחרי החטא הוא עצמו חושב שזאת האמת, צריך ללבוש בגדים. זאת אומרת, הוא לא, האמת והשקר שלו התקלקלו. לא שהוא לפעמים עובד לא לפי האמת אלא לפי השקר, אלא האמת והשקר עצמם התקלקלו. וזה מה שנקרא ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. מה זה יודעי טוב ורע? בכתבי האריזל היודעי טוב ורע כתוב שזה קליפת נוגה או משחד החיביה. משחד החיביה זה אור הנחש. אור הנחש, או זוהמתו של נחש בשפה של חז"ל, זוהמתו של נחש נכנסה לתוך אדם וחווה. כן? אז זה מה שנקרא אצל הערים, משחד החיביה. אור הנחש זה זוהמתו. ומה זה המשחד החיביה? אז זה, יש ארבע קליפות בקבלה. שלוש קליפות רעות, וקליפה אחת שהיא ערבוב של טוב ורע. זה נקרא קליפת נוגה. משחד החיביה זה קליפת נוגה. ומה שנכנס לתוך האדם זה בעצם לפני החטא הנחש עמד בחוץ והוא פיתה את ה, את ה, את האדם ואת חווה לחטוא, למרות שהם ידעו מה האמת. הם ידעו שהם חוטאים, אבל הם היו בני פיתוי, זאת אומרת הוא הצליח לפתות אותם, אוקיי? מה קרה אחרי החטא? אחרי החטא הם נהיו יודעי טוב ורע, יודע אדם ידע את חווה אשתו. יודעי הכוונה, הטוב והרע נכנס לתוכה, מתחבר, הם התחברו לטוב ולרע, הוא לא היה מבחוץ. העולם היצרי, אגב, גם יצר טוב וגם יצר רע, שניהם יצרים. העולם היצרי היה מבחוץ, זה הנחש, ואחרי החטא הם נהיו יודעי טוב ורע. האדם ידע את חווה אשתו, הטוב והרע נכנסו לתוכה. מה קרה אז? הם חשבו שזה מה, זאת האמת וזה השקר, לא שמישהו פיתה אותם והצליח להעביר אותם על האמת והשקר, אלא הם חשבו שזאת האמת, שצריך ללבוש בגדים, כמו שאנחנו היום חושבים, אוקיי? וזאת הייתה ירידה, כי הם לא הבינו שזה בעצם משהו שהוא מן המפורסמות שמתערבב להם בתוך המושכלות, ואז הם היו יודעים שלא צריך להתעסק עם זה. זה לא יצר, זה סתם מפורסמות, זה לא כמו הפיתויים של הנחש שהיו ממש יצר, אלא שהוא רע. ללבוש בגדים זה לא רע, זה סתם מיותר, זאת אומרת, זה סתם לא צריך את זה, אוקיי? אבל עדיין היודעי טוב ורע של המגונה והטוב והראוי, סליחה, המגונה והראוי, זה התערבב. עכשיו, כשאני רוצה לעשות משהו לא מנומס, אני כבר חושב שהשכל אומר שאסור לעשות את זה. כי זה נכנס לתוכי, הטוב ורע, או המגונה והראוי. עכשיו זה כבר התערבב לי בתוך השכל, אני כבר לא מבחין בין מה זה שכל ומה זה קונבנציה. אנחנו יודעים, הרבה מאוד מהאנשים, אני חושב שזאת אחת הסיבות אגב, שבגללם אנשים מגיעים לזה שהמוסר הוא קונבנציה. בגלל שאיבדנו את היכולת לעשות הבחנה חדה בין מה זה שכל ומה זה קונבנציה. וטוב ורע, נראה לאנשים סתם קונבנציה, הרי אין, אי אפשר לראות את זה, את, את תצפית שמניבה מה זה טוב ומה זה רע. אז אנשים חושבים שזה קונבנציה. זה אותו בלבול שבעקבות חטא אדם הראשון. רק ששם זה קרה למגונה והראוי, אבל אצלנו אנחנו רואים את זה כבר אפילו לגבי הטוב והרע. שהטוב והרע, או גם היצר הרע, גם היצר הטוב, כשאנחנו מתארים היום את המאבק בין טוב לרע בתוך האדם, בדרך כלל אנחנו מתארים, היצר הטוב הולך, הולך לשם, היצר הרע הולך לשם, מי שיותר בריון זה מה שקובע את, ה, את, ה, את האופי של האדם, אם הוא טוב או רע, אם היצר הרע שלו יותר טוב, היצר הטוב שלו יותר טוב. איפה האדם בכל זה? אלה היצרים, הם מתגוששים ביניהם, מה זה קשור אליי? היצרים, יש לי יצרים, נבראו בי יצרים, טובים, רעים, בסדר, זה הקדוש ברוך הוא עשה אותם. אז הוא עשה לי יצר טוב גדול, היצר רע גדול, אז בגלל זה אני טוב או רע. טוב או רע זה מה שאני עושה, לא מה שנברא לתוכי, אוקיי? מה, איפה אני בתוך כל הסיפור הזה כשהיצרים מתגוששים ביניהם? לכן בעל התניא באמת אומר, גם על זה דיברנו פעם, בעל התניא אומר שהמאבק הוא בכלל לא בין טוב לרע, אלא בין המימד היצרי. טוב או רע, זה בכלל לא משנה, לבין המימד השכלי של אמת ושקר, שאומר, אני צריך להחליט מה אני עושה, לא להיות מולך על ידי היצרים שלי. לא היצר טוב ולא היצר הרע. אף אחד מהם. לא צריך אף אחד להיכנע לאף יצר, אני צריך להחליט מה אני עושה, לא היצרים שלי מושכים אותי אחריהם. ובמובן הזה, היצרים, כמו המגונה והראוי, נכנסו לתוך האדם, והתחושה שלנו שזה פשוט אנחנו. אני רוצה לעשות את הטוב, או רוצה לעשות את הרע, זה לא, אין איזושהי תחושה, אוקיי, זה יצר טוב, זה יצר רע, בוא נחשוב עכשיו מה נכון. לא תמיד זה נכון, לפעמים צריך להיות רע קצת, לפעמים צריך להיות טוב, אבל אני אומר, צריך לבדוק עם השכל, לא לתת ליצר, לדחף, לאינסטינקט, להוביל אותנו. ובמובן הזה, זה הירידה של חטא אדם הראשון. אוקיי, שהאדם מולך, לא על ידי אמת ושקר, אלא מימדים נמוכים יותר, שפעם אפילו היו חיצוניים, לא רק נמוכים, הנחש. מבחוץ. אז זה נכנס בתוך האדם פנים, אבל גם בתוך האדם הוא צריך להבין שזה חלק נמוך יותר שלו. זה החלק של האמוציות, החלק של האינסטינקטים. זה לא החלק הקוגניטיבי. זה לא החלק שבו אתה מחליט בין אמת לבין שקר. שהוא זה שצריך להוביל אותך. וחטא אדם הראשון התחיל את התהליך הזה. הוא הכניס לתוך השכל, ירבב, בתוך השכל מימדים שהם לא שכליים.
אבל לפני החטא היה יצר
טוב, יצר האדם. נכון. והאדם היה אמת ושקר.
שהוא חיצוני על היצרים. היצרים
חיצוניים. כן, היצרים היו בכלל בחוץ. גם היום היצרים זה לא אני. רק התחושה הסובייקטיבית שלי, זה היה העונש. שהיצרים נכנסים לתוכי ויוצרים את זה, יש לי תחושה, אני רוצה לעשות את זה, לא שמישהו מפתה אותי לעשות את זה. זה אני. זה לא... אז אין בכלל תחושה של מאבק. אני לא יכול בכלל... אני לא עוצר רגע וחושב, רגע, האם נכון לעשות? זאת אומרת, נכון, אני עצמי החלטתי שכך צריך לעשות. מה זאת אומרת נכון? זה ודאי שזה נכון, הרי זה מה שאני החלטתי. אוקיי, אין איזושהי תחושה שאני אמור לבקר את ההחלטה הזאת, כי זאת לא החלטה, זאת משיכה. אני עכשיו צריך להחליט האם אני הולך עם המשיכה הזאת או לא. משיכה לטוב ומשיכה לרע. שתי המשיכות. אוקיי? זה חטא אדם הראשון. הבאתי פעם את הסיפור הזה על דוב סדן. ברענן, הזכרתי זה לא מזמן, שכן, שהוא אמר שהיהודי הבא, הבן אדם הבא שיעשה מהפכה בעולם יהיה אורתופד יהודי. אז למה יהודי? זה בגלל שרק יהודים עושים מהפכות בעולם, אבל למה אורתופד? זאת אומרת, כי היהודי הראשון שעשה מהפכה בעולם היה אברהם אבינו, משה רבנו, שלימד אותנו להשתמש בראש. שאו מרום עיניכם, הוא מברא האלה. אוקיי? אחרי זה בא אותו האיש, ישו, אמר לנו, הכל בלב, צריך את אחרי הלב, רחמן עלי בבית. היהודי הבא ששינה, עשה מהפכה בעולם, היה מרקס, שאמר שהכל בבטן, הקפיטל, כן, האמצעי הייצור, הצריכה, כן, הם אלה שמוליכים אותנו. היהודי הבא שעשה מהפכה בעולם היה פרויד, כמובן, שלימד אותנו שהכל מתחת לחגורה. אוקיי? אז התחלנו עם הראש, עברנו ללב, ירדנו לבטן, עברנו מתחת לחגורה, הבא יהיה אורתופד. מה נשאר עוד שם למטה? אז או סנדלר. אז המהלך הזה של הירידה, מעבר לבדיחה, יש בו משהו נורא אמיתי. הוא התחיל בחטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון התחיל העניין הזה שאתה מפסיק להיות מולך או מונהג על ידי האמת ושקר, מה שקורה פה בראש, ומתחיל להיות מונהג על ידי דברים נמוכים יותר. והדברים הנמוכים האלה לא רק מפתים אותך מבחוץ, הם מתערבבים בתוכך ועושים לך שידורים כאילו שזה האמת והשקר שלך. לא, כן, שזה לא משהו מבחוץ שמנסה לפתות אותך. וזה והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. וזה עונש. וזה באמת עונש. זאת באמת הידרדרות. לעומת זאת, לדעת שאסור לרצוח, או שצריך לעזור לזולת, או שאסור לפגוע בזולת, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה שכל אצל הרמב״ם, זה בכלל לא טוב ורע, זה לא ראוי ומגונה, זה לא מפורסמות, זה אמת ושקר. האמת היא שאסור לרצוח, והשקר שמותר לרצוח. מבחינת הרמב״ם זאת התשובה. ועל זה דיברנו בשנה שעברה, שאני חושב שבאמת אין מוצא, אלא להתייחס לטוב ולרע כאמת ושקר, כמשהו שהוא תוצאה של כאין תצפית כזאת, שהוא אובייקטיבי. זה כן זה, אבל גם אותו צריך להבין מאיפה הוא בא. אם הוא בא ממני עצמי, אז זה שום דבר. צריך איכשהו להבין שיש משהו מחוץ עליך, שאתה צופה בו, באיזשהו מובן, אידיאת הטוב, ואתה אומר לעצמך, זה מעשה טוב, וזה מעשה רע. זה תוצאה של תצפית, זה אמת ושקר. כי בלי זה, המוסר באמת הופך להיות מפורסמות, או קונבנציה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות אחרת. לכן הקושי הזה שלא מבינים את הרמב״ם נובע מאותה תפיסה שאותה הרמב״ם בא לשלול. לכן אנשים גם לא מבינים אותו. כי אנשים שבאמת חושבים שטוב ורע זה קונבנציות, אז מבינים את הרמב״ם באופן שמדבר באמת על טוב ורע. אבל הרמב״ם לא מדבר על זה. טוב ורע, מה שאנחנו קוראים, זה מבחינת הרמב״ם אמת ושקר. פה זה מגונה וראוי. וזה לא חנה בבלי וכל מה שדיברנו קודם. אוקיי? טוב, עכשיו נראה אצל אגדליה. בעמוד קוף א', ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע, מדובר בעצים כפשוטם וכמשמעם. קודם כל זה עצים, כן, דרכו של רב גדליה, אל תעשו פה וורטים. קודם כל כתוב עצים, זה עצים, עצים בעלי סגולות מיוחדות. עץ החיים הוא עץ שפירותיו הם סם חיים. להלן כתוב, ועתה ונשלח ידו ויוכל גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. כן, מכמה עצים אסור היה לאכול?
אחד.
אחד, נכון, לא שניים. עץ הדעת. עץ החיים נאסר רק אחרי שהוא גורש מגן עדן. אחרי שהוא גורש מגן עדן, שמו שם את המלאך עם החרב המתהפכת, כדי לשמור שהוא לא ילך לעץ החיים ויוכל ממנו, ואז העונש שלו, שעונש המיטה, יתבטל. מראש לא היה איסור לאכול מעץ החיים, כן?
אבל שלא אכל ממנו מהתחלה.
מה? כן, אם הוא היה אוכל ממנו מהתחלה, אז כנראה היה מאפשר לו גם לאכול מעץ הדעת.
בדיוק.
אז אוקיי, אז היה עץ החיים הוא עץ שפירותיו הם סם חיים. להלן כתוב, ואתה פן ישלח ידו ויוכל גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. אנו יודעים ממקומות אחרים, זה דרכו של אבדליה, שלעולם אין פירושו לנצח, אלא לזמן ארוך. כגון, ועבדו לעולם, שפירושו עד היובל. נכון? בעבד מרצה, אחרי שרוצים אותו, הוא נשאר עבד עולם. זה פרשת משפטים. אבל פרשת בהר כתוב שהעבדים יוצאים ביובל. גם עבדים נרצאים, יוצאים ביובל. אז חז"ל בקידושין דורשים, פה כתוב לעולם ופה כתוב יוצא ביובל, לעולמו של יובל. לעולמו של יובל, הכוונה, לעולם הכוונה עד היובל. איך רב דליה מסביר את זה? הכוונה הרבה זמן. זה נקרא לעולם. אין הכוונה באמת לעולם, אין הכוונה הרבה זמן. אני שפעם דיברנו על זה, יש מאמר של הנשקי על פשט ודרש, במעיין, מתפשיל למד זין, ושם הוא מציע פירוש יפהפה לחזל הזה. הוא אומר שהעבד הנרצע הוא עבד עולם כפשוטו. הוא עבד עולם. וזה בפרשת משפטים. ובפרשת בהר, נות של הדוד של ברויר, כן. בפרשת בהר, הוא יוצא ביובל. מה זה אומר? אם אנחנו מבינים שהעבד הוא עבד עד היובל, אז זה עבד לזמן. ויש מצב אחר. העבד הוא עבד עולמי. בא היובל ומפקיע את זה. למשל, אם אני מוכר לך קרקע לשבוע, אז שיטת רוב הראשונים, שמחירה לזמן, לא נותנת קניין הגוף. אין לך קניין הגוף בקרקע, יש לך קניין גוף לפירות. הגוף שייך לי. כי קניין לזמן זה רק קניין גוף לפירות. זה הרן מנדרים, אלף קפטט, יש כמה וכמה ראשונים, רוב הראשונים ככה נוקטים. לעומת זאת, אם אני מוכר לך קרקע והיא יוצאת ביובל, גם מכרתי לך את זה רק לכמה שנים, תלוי כמה זמן אנחנו לפני היובל, לא משנה, 10 שנים. אז מכרתי לך קרקע לעשר שנים, אז גם זה אין לך פירות. אז איך מביאים ביקורים? וגמר בבטרה שואלת את זה. איך מביאים ביקורים? הרי הקרקע אתה צריך להיות בעלים עליה בשביל להביא ביקורים. תשובה בי שהקרקע הזאת קנויה לך לעולם. רק היובל מפקיע אותה. זה לא מחירה מראש לעשר שנים, המחירה היא לעולם, לתמיד שלך. רק בא יובל ומפקיע, כמו המלך. אם אני מכרתי לך משהו ועכשיו בא המלך ומפקיע ממך את הדבר הזה, זה אומר שמכרתי לך אותו לזמן? מה פתאום? אני נתתי לך את מלוא הזכויות שלי בדבר, זהו. זה הפך להיות שלך, הגוף שלך, הכל שלך. הנשם הלך והגוף שלך. כן, הכל שלך, יש לך קניין הגוף וקניין מה שאתה רוצה. עולמי, אלא מה? בא המלך וזאת זכותו, הוא יכול להפקיע לך את הדבר הזה. אז לא היה, אם זה קנוי לך מראש לעשר שנים, זה קניין לזמן. קניין חלקי, אין לך קניין הגוף. אם זה מוקנה לך מבחינת מעשה הקניין, קניין עולמי. רק אחרי זה בא משהו שלא היה מראש מונח בתוך מעשה הקניין, לא הייתה מגבלה לזמן, אלא בא משהו חיצוני ומפקיע את הקניין. אז זה לא משנה את העובדה שבעשר שנים שזה היה אצלך, היה לך קניין הגוף בדבר. אני עברתי לך את הכל. אחרי זה בא המלך והפקיע. זה לא קניין לזמן, זה קניין הגוף. זה מה שאומר אנשקה. הוא אומר שבעבדו לעולם, הכוונה שהוא קנוי לו קניין הגוף, זה עבד עולם. אחרי זה בא היובל ומפקיע. היובל, הגמרא אומרת בפרק הזהב, שיובל זה הפקעת אדמה. כך הגמרא אומרת. זה הפקעה של המלך. כשאתה מוכר קרקע בזמן שיובל נוהג, אתה לא מוכר אותה ל-20 שנה. אתה מוכר אותה לעולם. רק בא המלך ומפקיע אותה אחרי 20 שנה. טוב, מלך יכול להפקיע רכוש. הוא במקרה גם בוחר להחזיר את זה למוכר, הוא יכול גם לקחת את זה לעצמו, אוקיי? אבל זה קניין עולמי, וזה הפירוש לעולמו של יובל. לעולמו של יובל הכוונה זה לעולם והיובל מפקיע, או בשיטת הבחינות, כן, של הרב ברויר, אז זה בעצם אומר, מדיני עבדות אתה עבד עולם, עבד נרצע הוא עבד עולם, מדיני יובל אתה יוצא בשעה שהיובל מגיע, אתה מופקע, זה מדיני עובד, זה לא קשור לעסקת המחירה של העבד. העבד קנוי לי לעולם. לכן הפרשה שעוסקת בדיני עבדות אומרת שהוא עבד עולם. הפרשה שעוסקת בדיני יובל אומרת שהוא יוצא ביובל.
הערך משתנה.
מה? הערך משתנה, כי הרי אנחנו יודעים שהיובל יגיע. בסדר, זה רק חשבון של ערך, אבל במובן של צורת הקניין, של דפוס הקניין, בסך הכל אתה משלם לי כמה שזה שווה לך, ובפועל אתה יודע, זה יהיה אצלך 20 שנה. למה שתשלם לי מחיר של קרקע לעולם? זה רק עניין של עסק בינינו. אבל מבחינת הגדרת המקח, זה מקח עולמי. כן? קצת כמו מתנה מנת להחזיר, מחלוקת הקצות והנתיבות. מתנה מנת להחזיר, אז הקצות אומר שזאת מתנה עולמית. למרות שאתה, כמו באתרוג, שאני נותן לך בשביל מנת להחזיר לי ביום טוב הראשון, שלצאת ידי לכן. כן? אז הקצות אומר זה מתנה עולמית, אלא שיש תנאי שתחזיר לי. אם לא תחזיר לי, המתנה תפקע. אז לא מתנה עד שאתה מחזיר לי, זה מתנה לעולם. רק יש תנאי שתחזיר לי. הנתיבות אומר לא. ברגע שהתנאי הוא להחזיר לי, זה לא כמו תנאי שירד גשם, אלא תנאי להחזיר לי. אז אתה בעצם אומר, זה מתנה לזמן, לא מתנה לעולם. לפי התפיסה של הנתיבות, יוצא מה שהגדליה אומר, אני חושב. לפי התפיסה של הקצות, יוצא מה שאינשקי אומר. אנשקי מבין, עבדו לעולם, זה לעולם באמת, זה לא הרבה זמן, זה לעולם לעולם. זה שיוצא ביובל זה דין צדדי, זה דין אחר. אז לכן זה הקינן עולמי, רק יש דין צדדי שמפקיע את זה ביובל.
זה דבר עין תחתיים. באמת הדין צריך להיות עין תחתיים.
באותו מאמר הוא מדבר גם על עין תחתיים. אז למרות ששם, כן, טוב, נשאלו אם זה להלכה, יש לנו מחלוקת קצת. אוקיי, אבל בכל אופן, דליה אומר זה הרבה זמן. זה לא לעולם, הוא לומד כמו נתיבות. זאת אומרת שהכוונה, זה להרבה זמן, אבל זה לא לעולם. חיים ארוכים, גם כאן לעולם חיים ארוכים מאוד. זאת אומרת, עץ החיים מבחינתו זה פשוט עץ עם סגולות מרפא, עם סגולות רפואיות טובות, שכן, שאתה חי הרבה זמן אם אתה אוכל מהפירות שלו. הרופאים אומרים שרוב המחלות מקורן בתזונה לא טובה. מי שהיה ניזון בקביעות מפירות עץ החיים היה יכול להאריך ימים ביותר, אך האדם גורש מגן עדן בעקבות החטא וימיו נתקצרו. מהו עץ הדעת טוב ורע? טוב ורע אינם אמת ושקר. הרמב״ם מסביר את הדבר, זה רק שקראנו, הוא מספר שרחם אחד שאל אותו איך ייתכן שבעקבות החטא זכה האדם לדעת, עלה בדרגה. והרמב״ם מסביר שלא הייתה כאן עלייה בדרגה, אלא ירידה. השכל כבר היה לאדם לפני כן, מעת שנברא בצלם אלוקים. אם לא היה לו שכל ובחירה חופשית, אי אפשר היה לצוות אותו. האדם לפני היה יצחלי ותועלתי, כל דבר הוא היה שוקל במוזני השכל. האם זה הביא תועלת? תועלת גם תועלת מוסרית, לא דווקא תועלת כלכלית, כן, במובן המצומצם. מעשה זה יביא תועלת או לא יביא? מובן שהוא היה עלול לטעות, לחשוב שדבר מסוים כדאי לו, אף שבאמת אינו כדאי. אבל השיקולים שלו היו שכליים. זה קצת, אני חושב, רמז למה שדיברתי עם הכישלון של הנחש. אז הוא ידע מה נכון ומה לא נכון, זה קצת אחרת, אבל זה אותו רעיון. ואת אני טענתי שהוא ידע בעצם מה נכון ומה לא נכון. אכן, יצרים יכלו לפתות אותו, אבל לא יכלו להתערבב לו בנכון ולא נכון. הוא תמיד ידע שמה שהוא עושה זה לא נכון, רק הוא התפתה. אוקיי? אז הוא אומר שהוא יכול לטעות. לא חשוב, כי אז אם זה באמת רק טעות, אז זה לא חטא, זה טעות. אז למה, מה באים אליו בטענות? לכן אני לא חושב שאני סוף במדויק. אמנם היו לו גם רגש ודמיון, אך הוא לא נתן להם לשלוט בו. לעומת זאת, אחר האכילה מעץ הדעת, הוא נמשך אחר טוב ורע. טוב הוא מה שמורגש כטוב ללא טעם שכלי, וכן רע מה שמורגש כרע. הרמב״ם קורא לכך המפורסמות. הליכה עירום אינה דבר פסול מבחינה שכלית. אז דיברנו, כן? זה נימוסים והליכות, זה לא טוב ורע. קודם החטא האדם ידע שהוא עירום, וראה שהוא עירום, והדבר לא הפריע לו. כמו שיש לו פה לאכול, יש לו גם איברים אחרים. למה אתה נסיר אותם, כן? אחרי האכילה מעץ הדעת טוב ורע, פתאום הרגיש האדם לא נוח מהיותו עירום. ניקח דוגמה אחרת, אהבת ממון. אדם שכלי עושה שיקול כמה ממון אני צריך, לפרנסתי ולילדיי וכו'. אבל כשאהבת הממון הופכת טוב כשלעצמה, אין לה גבול. אוהב כסף לא יסבע כסף, וכך בתאוות שלטון וכדומה. אז ברגע שאתה לא עושה את השיקול השכלי, אלא אתה הולך אחרי התאוות, אז אתה, ברגע שאיבדת את הפרופורציות, זה אומר שאתה לא עושה את השיקול השכלי, אתה בעצם הולך אחרי התאוות. באכילה מעץ הדעת, חל שינוי במנטליות של האדם. הוא החל ללכת אחר דמיונותיו. גם לפני כן הוא היה עלול לדבר כזה, כן, מועד לדבר כזה. אך אז הוא לא נמשך אחרי המפורסמות. הם לא עניינו אותו. עוד פעם, מאוד לא ברור, הוא קצת עוקף פה את כל הקשיים שדיברנו עליהם שקראנו, כי מה זאת אומרת, אם הוא לא היה הולך אחרי דמיונותיו אלא רק אחרי השכל, הוא לא נמשך אחרי המפורסמות, אז איך הוא חטא? הוא כן נמשך אחרי המפורסמות, אך זה לא התערבב אצלו שהוא הבין שזה מפורסמות ולא מושכלות, או שזה טוב ורע או מגונה וראוי ולא אמת ושקר. אז זה הוא הבין, רק הוא נמשך אחרי זה, לא שהוא לא נמשך, רק לא התערבב אצלו בקטגוריה של טוב ורע. הוא ידע מה זה טוב ומה זה רע, מה זה אמת ומה זה שקר, כן? אחר האכילה מעץ הדעת השתנה בו משהו. אנו יודעים גם כיום שישנם מיני צמחים העלולים לגרום לשינויים מנטליים. פה זה כבר ממש... כגון צמחי סמים וכדומה. אפשר להבין את תכונות עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע במסגרת הטבע. אוקיי? טוב, אז אם ככה...
אז מה התורה הזכירה את עץ החיים עם כולה?
ובאיזה מובן זה... ולמה זה עונש בכלל? מה? סתם. אז למה זה עונש? וכל הקושיה, ברמב"ם זה ודאי לא נכנס, כי הרי הרמב"ם בעצם שואלים אותו, איך זה יכול להיות שהוא מדרדר, מקבל עונש על חטא ומקבל עלייה בדרגה. אז מה הוא עונה? לא, זה ירידה בדרגה. אז הוא אומר, לא, לא, זה קרה לו לבד, זה לא עונש. זה פשוט, זה היה התוצאה של האכילה מהעץ. מה זה משנה אם זה, כן, מזכיר לי ש... אולי סיפרתי לכם פעם שיש לי איזה חבר טוב שבילה ביערות בוליביה, זה חצי שנה שם בתרמילאות מתקדמת, במחוזות שלטענתו אדם לבן לא דרך שם משהו כמו 100 שנה לפחות. מתועד שם, מתי היה האדם הלבן האחרון, זה היה איזה גרמני אחד, כך הם סיפרו לו, לא יודע בדיוק איך זה קרה שם, היה זה איזה גרמני אחד, זה היה האדם הלבן האחרון שהם ראו בכפר האינדיאני הזה שם. עכשיו שם בכפר או באזור יש להם צמחים הלוצינטיביים שכל מי שלוקח אותם, מאשן אותם, לא יודע בדיוק איך עושים את זה, הוא רואה את המרכבה, הוא רואה את אותו מראה, כולם רואים את אותו מראה, לא משנה אם אתה בא מתרבות של גויים, של יהודים, מישראל, מגרמניה, האינדיאנים, כולם רואים את אותו מראה, זאת אומרת זה מוכתב, זאת הטענה, אוקיי? והוא עצמו ניסה את זה, הוא אמר שהוא גם, הוא ראה את זה, עכשיו הוא לא יודע מה זה, הוא חילוני לגמרי, הוא לא יודע מה זה מרכבה ומה זה שום דבר, הוא שאל אותי כאילו קצת מה, לא שגם אני לא מבין גדול בזה, אבל בטח לא איך זה נראה, אבל הטענה שזה, המראה הוא אובייקטיבי, זאת אומרת כל אחד שלוקח את הצמחים האלה, זה מה שהוא רואה.
הוא סיפר מה שהוא ראה, זה מה שהוא שומע מאחרים שמראו, זה אותו דבר.
כן, 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 זה מה שהם רואים אותו דבר. עכשיו יש, האמת שאחריו, יש יהודי מאוניברסיטה העברית, בשם בני שנון, הוא פסיכולוג, פרופסור שם לפסיכולוגיה, הבן של יהודית רונן עשה אצלו את המאסטר, כתב שם על ניסויי ליבט. אז... אופן, אז אני קבעתי איתו לדבר קצת, נפגשנו בלוויה של הבת זוג של החבר ההוא, נפגשתי איתו, קבענו לדבר, והבחור נעלם. הבנתי מה קרה, אי אפשר לתפוס אותו.
איזה?
החבר שלי אמר לי שבעקבות מה שהוא סיפר לו, הוא נסע לבוליביה, והוא חי שם איזה שנתיים. פגשתי אותו אחרי זה במקרה באיזה כנס. הזכרתי לו את הפגישה שאותך. לא יודע, לא הספקתי לברר אצלו, אבל הוא כתב על זה, הוא כתב על זה מאמרים מחקרים.
צריך
לבדוק שם מה בדיוק הוא כתב, כי לא זוכר כבר מה, עד כמה הוא אישר את זה. הוא בדק את זה, יש לו מאמרים אקדמיים על הנושא הזה. זאת אומרת, על זה הוא הלך לבדוק, בשביל זה הוא הלך לבדוק שם. הוא חי איתם שם איזה שנתיים, לא יודע כמה, הוא בא לזה ביקור מולדת פעם, ואז ראיתי אותו רגע וברח. עוד פעם חזר לשם, לא יודע כמה זמן שם, הרבה זמן. אז אני אומר, יש מצבים שלפעמים צמחים יכולים לעשות לך איזשהו שינוי שהוא מוכתב מטבע הצמח, לא איזשהו שינוי שהוא סכום של הצמח פלוס המבנה הנפשי שלך, כן? שאז זה פונקציה של מי אתה, אלא משהו, הצמח עושה את זה, הוא עושה את העבודה, לא תלוי בך, אוקיי? טוב, מעניין. טוב, בכל אופן אני חושב שבתור פירוש פה נדמה לי שזה בכל זאת קצת מפקפק.
רק פרבר אקדמי יצא מזה, אני הייתי עושה מזה אקזיט חבל על הזמן.
איזה אקזיט, מה חוויות לראות מרכב? הוא אומר אגב, זה לא ממכר. זה לא ממכר.
בכלל זה חבל על הזמן.
כן, זה הלוצינציות, אבל זה לא ממכר. אתה לוקח מתי שאתה רוצה, אבל זה לא... אולי לראות את המרכבה לא כל כך קוסם לאנשים, הם לא מתמכרים לזה, אני לא יודע. טוב, בכל אופן, רק לסיום, יש בעמוד השני קוף ד', רק... ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע בחלק העליון של קוף ד'. הרמב״ם מסביר שאלוהים הוא שם משותף לקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג העולם, ולמלאכים ולשופטים ומנהיגי המדינות. וכאן הוא במשמעות האחרונה. תהיו בעלי כוח שיפוט בין טוב לרע. כלומר, שיפוט בסוג המפורסמות. ולכן זה כנראה מתקשר לשופטים, או משהו שיפוט. למרות שנדמה לי שלאור מה שהוא אמר קודם, אז המפורסמות זה משהו כמו ללכת הרום, לא לרצוח, לגנוב עניינים מוסריים.
אני חושב שבאחת ההערות שם רשום בפרק ב' בהרצאה הזו, שבערבית יש מילים שיש להם אותם מילים מכוער ויפה, גם משמשות בטוב ורע.
גם אצלנו זה ככה. הרבה פעמים. זה טוב לי וזה רע לי. למשל, אז זה הכוונה נעים ופחות נעים.
מילים שהוא השתמש בהם במקור הערבי.
כן, אבל פה אני אומר, מה שהוא מסביר, זה לא מתיישר עם מה שהוא עצמו אמר קודם. הוא עצמו קודם אמר שהמפורסמות זה רק המגונה, מוסכמה, הקונציה. אז למה אני צריך, מה שאתם שאלתם, אז למה אני צריך להיות כאלוהים בשביל לשפוט בין טוב לרע במובן הזה? אז אני אמרתי, טוב, אולי זה המושלים דווקא, אבל הוא נראה שהוא מתכוון לשופטים, לא למושלים. המשלים זה אלה שקובעים את, את הנורמות, את הטעמים, את הקונבנציות. השופטים זה אלה שבאמת מחליטים מה טוב ומה רע. אז פה אני לא בטוח, זה נראה לי שזה לא מתיישב עם מה שהוא אמר למעלה. לא שעיניהם היו סגורות ויפקחו, ולא שידעו דברים שלא ידעו מקודם, אלא שיהיה להם סוג חדש של פיקחות. הפיקחות של דעת טוב ורע שלא עניינה אותם לפני כן, שזה גם מעניין. מה זה הפיקחות הזאת? אז זה כן, אז עלייה בדרגה או לא עלייה בדרגה? לא, יש פה המון נקודות, כשקראנו את הרמב״ם, אני חושב שניסיתי להדגיש את כל ה... למלא את הפערים האלה, יש פה המון דברים שנשארים בעצם לא ממולאים, זאת אומרת, יש פערים בהסבר הזה, כי אם זה סוג חדש של פיקחות, אז אם זה ככה, אז באמת הם השתפרו, אז שוב פעם חוזרת השאלה, אז איך בעקבות חטא הם משתפרים? אלא מה אתה אומר, זה סתם קונבנציה, אז קונבנציות לא צריכות פיקחות. אבל איך שאני הסברתי ברמב״ם קודם, נדמה לי שזה בדיוק ככה. אתה פיקח, זה אותו אחד שמבין בנסיבות הנתונות, כשיש קונבנציות מסוימות, איך נכון לנהוג. גם זה דורש איזושהי רגישות. קוראים לזה לפעמים אינטליגנציה רגשית, לא בדיוק רגשית אולי, אלא אינטליגנציה חברתית. בסדר? אינטליגנציה חברתית פירושו להבין מה שייך, מה לא שייך, מה מתאים לקונבנציות, מה לא מתאים לקונבנציות. אוקיי? זה סוג הפיקחות המסוים הזה. אבל זה אומר שזה לא קונבנציות כמו חנה בבלי, אלא קונבנציות כמו ללכת עירום, כן, מה שאמרתי קודם, אוקיי? טוב?